עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר. אנחנו בתוכנית של עצות מהחיים של תשעת הימים, ואני שומע שאין אין אפילו שירים ווקלים. זה נראה לי משהו חדש, או שלא חדש, אולי תמיד היה בתשעת הימים. אתם לא מבינים מה זה עושה לשדרן דבר כזה, ובעיקר מישהו שהוא לא שדרן אלא סתם סופר שמדי פעם מדבר ברדיו. אז באמת אנחנו נצטרך להעביר את התוכנית הזאת, והכי מצחיק שבעוד שבוע יהיה עוד תוכנית כזו, יהיה בתשעה באב, לא בעוד שבוע, בתשעה באב. במוצאי שבת, אתם יודעים, יש תוכנית מיוחדת של עצות מהחיים. כל שנה. אז עכשיו אני מתאמן על זה. אין לכם מושג איזה סיוט שזה. וככה, אוטוטו לפני תשעת הימים, אז האנטישמיות הפנימית כאן מעלה ראש. במקום אהבת חינם, הרבה שנאת חינם. אומנם אנשים רוצים לקרוץ לבחירות, והם חושבים שהדרך לרוץ לבחירות ולהצליח זה להתנגח בחרדים ולהשתלח בהם, ולהאשים אותם האשמות נוראות שהאשימו אחד לאחד את היהודים באירופה. פה מאשימים אותנו, אנחנו מוציצים את הדם, לוקחים את הכסף, ולעובדים, וטפילים, וכל מה שאתם רוצים. וממשלה בלי חרדים, ויודן ראוס. ובקיצור, ממש, איך אומרים, הדברים הכי הכי קשים והכי בעייתיים. וזה מזכיר לי, שוב, אנחנו לא יכולים להשוות, אבל הדברים שאנחנו רואים, אני, האמת היא שכן, אני כן רוצה להשוות בין מה שקורה עכשיו למה שקרה לפני 20 שנה. כי לפני 20 שנה היה לנו לפיד אחר. לפיד אחר, השם שלו היה טומי לפיד. והוא היה באמת הקים מפלגה שכולה, כולה שנאה כנגד הציבור החרדי, כולה ממש חרת על דגלו, ממשלה בלי חרדים, ממשלה שצוחקת על כולם. הוא היה איש תקשורת, הוא היה עיתונאי, בדיוק כמו הבן שלו. הוא צמח ל-15 מנדטים. הוא נקט כלפי הציבור החרדי בשפה מאוד מאוד קשה. אני זוכר שהרגשתי שנחצו כאן קווים אדומים. הוא ירד נמוך מאוד, הוא שלהב את האווירה, סבירה אנטי חרדית פה בארץ ישראל. ואז כתבתי מילים לשיר שנקרא עד מתי. אנחנו לא נשמע אותו, אבל אני רוצה כן לקרוא אותו. יש איזה, האמת היא, תראו שלשיר יש צורה אחרת של אמירה כאשר הוא בצורה של מילים ולא של להיט מוזיקלי. אז מרדכי בן דוד הוא זה שביצע אותו. עכשיו, בעיצומה של מערכת הבחירות, שנדמה שהתחרות העיקרית היא מי יותר שונא חרדים, שעל התואר מתמודדים איבט ליברמן ויאיר, הבן של לפיד, אני חושב שהשיר הזה הוא אקטואלי מתמיד. אני בעצם כתבתי אז שורה שבאמת אני מקבל אותה עד היום 20 שנה אחרי, שורה שבטח נתקלתם בה, לא יודע איך יצא לי השורה הזאת, כשאח נגד אח, המנצח תמיד מפסיד. אם רוצים להבין, זה בדיוק התמצית של תשעת הימים, של תשעה באב, מה קרה שם? אח נגד אח. אנשים רבו אחד עם השני, אחים, ומי שניצח הפסיד, ומי שהפסיד גם כן הפסיד. כלומר, מה שלא יהיה, יש פה הפסד. אבל מה שהמעניין הוא שאומנם הלפיד השתנה, אבל האש נשארה אותה אש. אני אקרא קצת את המילים. היו ימים, עולם כל כך תמים, כולם בנחת, חיים בלי פחד, שבט אחים גם יחד. עם מלא תקווה, עמוק בלב האמונה, פתאום בא רוח, דבר לא בטוח, עולם שאיבד תבלמים. גלים גבוהים מאיימים עלינו לעמק המצולות, בים אינסוף מלא תהיות, להיות או לא להיות. שתים בין ספינות, בין מלחמות, מה יהיה הסוף, ומתי? חולמים על שלום ועל יום שיהיה כדאי. ימים חולפים, כולם עייפים, כרכבת סוחבת קרונות. דורי דורות מצפים לראות בשורות, בנים ואבות. העתיד מסילה, איך תדע מה ממתין בסיבוב הבא? אויבים מאיימים ואורבים בכל פינה. אז הפזמון היה, השם אלוקיי, הגלים מאיימים עלינו, עד מתי? בשם אבותיי, שמסרו את נפשם בשבילנו, עד מתי? בשם הקדושים שהיו ואינם, בשם רבבות רבבות בני אדם. כלי, כלי, למה עזבתני? עד מתי? היו ימים, עולם כל כך תמים, כולם בנחת, חיים בלי פחד, שבט אחים גם יחד. לפיד של אש, בוטה ורועש, שורף ומבעיר את העיר. לא מותיר שריד, תקווה ואחווה, להפריד בכל מחיר. מלחמת אחים, רק להשמיד, תעבר גם העתיד. וכשאח נגד אח, המנצח תמיד מפסיד. על שנאת חינם מקדשנו נעלם, גלינו מארץ אבות. איכן החלום הנפלא של שלום וקיבוץ הגלויות? חלף יובל ומי שואל, האם לא טעינו אולי? נשוב ונחזור לאחור, כי סבלנו די. השם אלוקיי, הגלים מאיימים עלינו עד מתי? בשם אבותיי שמסרו את נפשם בשבילנו עד מתי? בשם הקדושים שהיו ואינם? בשם רבבות, רבבות בני אדם? כלי כלי, למה עזבתני, ועד מתי? וכמובן, אין לנו שום פרסומות, אנחנו ניגש ישר לסיפור שלנו. ושוב, אני נאנח, אתם שומעים, כי אני רוצה להגיד לכם, לפני שלושה שבועות, סיפרתי כאן סיפור שקראתי לו סטלין, סיפור על אבא נדיר, שחשבתי שהוא נדיר, אבל לצערי, האמת היא עדיין נדיר, אבל סיפור על פגיעה קשה של ילדים שחיים אצל הורים שבאמת לא בטוח שמותר להם להיות הורים. ובעקבות זה הגיעו אליי כל כך הרבה, כבר בתוכנית הגיעו אליי, אבל מאז המיילים שלי במשרד, בפרטי שלי, מלאים באנשים, נשים, שמספרים, עכשיו, אף אחד מהם לא ילד, שיהיה ברור. התוכנית הזאת מיועדת למבוגרים, ומה שלא יהיה, ילדים לא כתבו לי. אבל מי שכתב לי זה אנשים שהיו כילדים, והילדות שלהם עדיין מציקה להם, כי היא הייתה נוראה וקשה, ובעצם היא רודפת אחריהם עד היום. עכשיו, אני לא חשבתי שאני אבוא ויכתור, או יבוא, או אם יקריא פה עוד סיפור. אבל המצב הוא כזה, קלטתי שבאמת יש אנשים שמסתתרים תחת התואר כבד את אביך ואת אמך או משהו כזה, והם אנשים שממש צריכים לשבת בכלא. הם אנשים שפוגעים בילדים שלהם, הם אנשים שמנצלים את הדבר הכי קדוש, הכי קדוש הזה, להיות אבא, להיות אמא, בדרך כלל, ופוגעים בצורה איומה בילדים שלהם. דבר כזה לא יכול להיות, פשוט לא יכול להיות. ואני עכשיו אספר את הסיפור שהגיע במיוחד. אבי הפאולוגי שקירב להבינו שבשמיים, אחותי הוא הרחיק והרחיק. ככה זה הכותרת של הסיפור. כשהייתי קטן, החלו הוריי דרכם החזרה בתשובה. כמה שאפשר לקרוא לזה תשובה. אולם בזכות חזרתה בתשובה של הוריי, זכיתי לי להיכנס לעולמה של תורה. אולם אבי, שהיה בשביל יד גיל 4, אביר על הסוס לבן, הפך בן רגע להיות השוטר בלבוש השחור, כניסיון לחפות על פשעי העבר שלו, הוא החל במסע קיצוני וארוך של תוקפנות ורודנות, עד לתקופה זו ממש. הוא היה מטיל עלינו אימה ופחד, הוא החל ללמדנו מצוות התורה ללא מורה דרך, ללא יוצאי חינוך. תמיד שידר לנו שכל מעשה ואנו כותב רצון השם. אבל האמת היא שהוא נטרה לגמרי את ערכיות שמירת התורה והמצוות וערכיות מצוות כיבוד אב ואם, והפכם להצגה אחת גדולה התלויה בקיומו בבית והשכחתו הפרט הקפדנית עלינו, אשר הייתה מלווה תמיד בצעקות, במכות קשות, באיומים, בביזיונות, בהשפלות, בהכפשות, עד כדי שאני וכל אחי גדלנו על הכלל הבא: יש אבא בבית, יש אלוקים. אין אבא בבית, אין תורה ואין אלוקים. לא ידענו מהי ערכיות התורה והמצוות של כשעצמה, ומהי יראת שמיים. בכל מקום, בעולם שני היו השמיים תמיד מעלינו וישגיחו על מעשינו, עד שנוצר מצב כזה שאבי לא היה בבית, פשוט לא הקבענו על שום מצווה, שום דרך ארץ, היינו מזלזים בתפילה, בברכות, במצוות, באבא, בסבתות, בדודים. כעדר שהשתחרר מהכלוב, אם היא הייתה סופגת מאיתנו בושות, ביזיונות. אולם כשנכנס האב... כשנכנס אב, ממעטים בשמחה ומתחילים בהצגה של בית חרדי, וכשאבי היה יוצא מהבית, היו מתנגנים במקרה הטוב כבית מסורתי לכל דבר, אבל במקרה הרע, הרבה מעבר לזה. שבתות שהיו מבולבות בטקסי שירה, היו נשכחות לגמרי, כאשר היינו מתארחים אצל הסבתות בשבת, כשאבי היה יוצא להחזיר בתשובה את כל העולם ואשתו, אז לנו היה חגיגה, בשבת שבת לא היה שירים ולא תורה ולא ברכת המזון. וחוץ מהנרות של שבא, של סבתא וקידוש של סבא, לא היינו שונים בכי זה ממעשיהם שבני דודינו החילונים. כשגדלתי מעט, ליבי נצבט בקרבי על הריקנות הזאת בשבתות ועל תפילת מנחה של ערבית שהיינו מתפללים במרכאות כשאבי לא היה עמנו. דבר נוסף, כשגדלתי גיליתי שהרבה מצוות שלימדנו אבי היה לקוחות מחומרות שונות שלמד כשהיה בעל תשובה, וסילופי הלכות לא הבנה יסודית. בעצם כשגדלתי וניסיתי להיכנס לחיי תורה אמיתיים ללא הצגות, ללא תלות בהימצאותו של אבי בשטח, הייתי מתמודד עם קונפליקטים רבים בין הנהגות שגדלתי להם באלמנט תואר ומרגוע של חיי תורה אמיתיים. השנאה מספר אחת שפיתחנו הייתה בגלל האימה והרטט שהיה בבית. הסיבה מספר שתיים הייתה האכזבה והתסכול להבין שאם היינו גדולים בדרך אמיתית בערכיות של תורה ומצוות, כמה חיינו היו אחרת, כמה מצוות היו לנו מרחפים בחיים, כמה כוח רוחני חזק היה מחזיק אותנו מול כל רוח צפונית ומערבית. היינו יכולים לקבל כחוסן ועוצמה לחיים אם לא היינו גדלים בדלכת אמיתית. מה שעמדתי מאותם מכות שבאמצעותם התחנכתי, שבאו ללא הסבר ודבדי חינוך וחיזוק, שאם אני רוצה לשמור על גופי, אליי פשוט לשמור על אמצעי זהירות ולא להתאפס. כאותו פתגם שאומר, פורע חוק הנוסע באדום לשוטר, את הרמזור ראיתי, אבל אותך השוטר לא ראיתי. ככל שחזרתו בתשובה את עצמה, הוא נהיה קשוח, תוקפני, חרדתי, מאיים ומפחיד. תמיד הייתי חי בפחד, באופן תמידי, שהוא יפלה בהתמכותיו, אם יחרוג משהו אפילו קטן מרצונותיו, ואני עוד הייתי ילד טוב וטבעי. הוא אף פעם לא חינך אותי להיות ילד טוב, כי צריך להיות ילד טוב, או כי צריך להיות צדיק, אלא בגלל שכך הוא אמר, ואם אני אחרוג מזה, אני אחטוף מכות נמרצות, לכן השתדלתי להיות ילד מושלם. אבל כשהוא לא היה בסביבה, הייתי עושה כל מה שעולה על רוחי, יותר נכון, כל מה שהוא עשר עליי. היו כמה פעמים שהוא תפס אותי על חם, עושה דברים שהוא לא מרשה, ואז היה מפרק לי את הצורה. וכמובן אחרי פירוק כזה, הייתי מקבל על עצמי להמשיך בדברים האלה, בתמידות שאת וביתר עוז, אך להשתדל להבא, לא להתאפס. כמו כן, בדברים מוכנים שהחושד בי, שאולי לא התפללתי או לא ברחתי, הוא היה מעניש אותי על אובל בכפי, שוב להתפלל או שוב לברך. פשוט הייתי מקבל על עצמי לעולם לא להתפלל או לברך. עד שפיתחתי לעצמי מחשבת נקם בכל דבר שבקדושה, שאם אבי לא יהיה לידי, אני אחפש לחתו בכל הזדמנות, בעניין תפילות, ברכות, קשרות, צומות, שבת, בכל דבר, ועוד פשוט התרגלתי להיות דתי בסביבתו וכופר כשלא הייתי בסביבתו. הרגשת הנקם הזאת מלווה אותי עד היום, שאני מעל גיל 30, בכל צעד ושעל. אני חושב מה אבי יגיד על זה, מה הוא יעשה אם יעשה כך או אלבש או יקנה, כל הזמן עוברת מחשבה שיקרבו ימי אבל אבי, אני אעזוב את הדת, ואני אהיה הכופר הכי גדול, ועשה את החטאים הכי גדולים. פשוט לא גדלתי על עירת שמיים, על עירת אבא, שהרי אבא הוא, כל, הוא לא כל יכול, הוא לא רואה כל דבר, ממילא אפשר לעשות הכל, העיקר שהוא לא יראה ולא ידע. דבר ששאיר אותי דתי כלפי חוץ זה אהבתי עצומה ללימודי התורה. הייתי כותב קונטרסים תורניים בגמרא, בהלכה, בגדה, מדי חודש, מדי חמשך שנים רבות. נוצרה לי חציצה מוחלטת בין לימוד תורה לבין קיום התורה ומצוות. הייתי עוסק בכתיבת חוברות על השס. מקום זה היה, הייתי הולך לאיזה אחרי הלימודים, למקום שהיה בשכונותינו, מפלט תורני בלפילי, כבית מקדש מעט. ושם באותו בית מדרש הייתי מבלה את כל שוטחי הצהריים מתוך הרגשת קרבה לקדוש ברוך הוא. עד שביום הבהיר אבי אמר לי, זה לא תורה מה שאתה לומד שם. עוד כל מיני מילים וביטויים פוגעניים שגרמו לי ערב אחד לקחת את כמה ספרים שלי על חבורות על השס ולקלקש על כולו בטוש זוהר ואת המילים זה לא תורה. והפסקתי בכתיבתו במסכת קידושין לערך. נגרם לי משבר רוחני אשר לקח לי זמן רב להשתקם ממנו. תקרית נוספת הייתה לפני כמה וכמה שנים, שהיו לי כבר 150 קונטרסים, ארוכים בצורה נפלאה, על נושאים רבים בתלמוד, בעיון, בהגדה, בהלכה, במוסר. הייתי עסוק בהשלמת כתיבת ספר חשוב, שכתיבתו נמשכה לי על פני שנים בתור צעיר. באותה שנה סיימתי לערוך את כל הספר, עד שב... ערב פסח שאותו שנה זכיתי לברך על המוגמר חיבור ב-500 עמודים. כשפניתי להביא כדי להראות לו כמה חידושים מעניינים שעליתי בחקתי, הוא לאג לי בבוז שאני לא יודע ללמוד, שאני סתם אמציא כל מיני דברים, ועוד מעז להעלות אותם לכתב, עוד כהנה וכהנה. אני כל כך נפגעתי וקיבלתי על עצמי להפסיק לגמרי את כתיבת חידושי. לקחתי את כל 150 הקונטרסים שלי, יוצאתי אותם מהבית וקברתי אותם באיזה ארגז באדמה. בסביבות העיר שלי. מדי פעם אני הולך לשם, כמו שהולכים לקבר, פשוט בוכה מתגעגע, לאותם שנים שהייתי כותב ועמל בתורה, מתוך הרגשת סיפוק, והתקרבות להשם שהייתה לי באותם שנים. בכל פעם שברכתי והתפללתי, ואבי החליט שהוא לא ראה אותי, הוא חשד בי שאולי לא התפללתי, הוא לא ברכתי, הוא הניש אותי והחליט לברך ולהתפלל שוב. קיבלתי על עצמי שלעולם לא אברך ולא התפלל, וכך במשך שנים לא ברכתי ולא התפללתי, גם שגדלתי, שהייתי נמצא בישיבה, הייתי ממלמל בפה כאילו אני מתפלל, ובפועל הייתי מקלל אותו בשקט ולא מתפלל כלל. גם תפילת השחרית בקופת הישיבה נפגעה בגללו. היה תקופה שאבי הניש אותי כמה חודשים לא לאכול ממתקים, ואפילו שיוכלו מסביבי ויכבדו אותי שאני לא אעז לקחת. הוא גם הזהיר אותי שאם אני מתגרה מאוד שאני לא אבלה את הרוק שיש לי בפה, אלא ירוק אותו באותו רגע, כי זה מסוכן לעבור על דבריו. וכך מצאתי את עצמי במשך כמה חודשים מתייסר ומתענה ויורק ולא אוכל שום ממתק, אפילו שלא הייתי ליד אבא. הייתי תחת האימה והפחד מאבא שלי, לא הייתי מעז לאכול שום ממתק ולא לבלוע את הרוק. אחרי שעבר אלי העונש הייתי אוכל אפילו בגניבה מהמכולת, בלי ברכה, אפילו בצומות, חלב אחרי בשר, בשירות, כל העבירות הללו כדי לעשות דווקא על התקופה שהתעללו בי ככה. אבי נהד לחלוק על כל גדולי הדורו הספרדים, אשכנזים, וגם לזלזל בהם. עד עד הוא גרם לי להסתובב בעולם בהרגשה שגדולי הדור לא יודעים מה הם אומרים, הם מציעי השקפות והלכות, וביטל מהם את כל הערך לגדולי ישראל בכלל וללימוד התורה בפרט, וכן את ההתבטלות לדעת תורה. כמו כן שאני יכול יותר לקבל שום השקפה מאף אדם בעולם, כולל את אבי, שהרי לגדולי הדור הוא ביטל, וכל שכן את עצמו. כאן אני רוצה להגיד משהו מאוד עדין. בניגוד לגמור, אם חשבתם שאוקיי, הוא אדם צדיק והוא לא ידע איך לחנך, בניגוד לגמור להקפדה עלינו על הלכות קלה וחמורה על עצמו לא החמיר, וזה עוד בלשון המעטה. חוץ מתקסים והצגות שהיה אוהב לעשות בשולחן שבת, בפועל לגבי שמירת ההלכות קלה כברמורה, לא היה מנת חלקו כלל. הלכות השבת היו בתנאי שלא יפגעו לו חס ושלום בסדר יום השבת הטקסי שלו, או בתאוות ליבו וקמצנותו הידועה. החל מהאור מהמקרר, שמינו שוכחים אותו דולק, הוא תמיד היה מצליח לחבוט אותו בכל מיני שיטות, כשחז וחלילה המקרר לא יישאר פתוח עם הגבת וכדומה. למשל, הוא היה תוקח ילד קטן, תופס את האצבע של הילד ולוחץ את הכפתור דרך היד של הילד. וכך הוא פתר את בעיות חיסכון בחשמל לכל אור שנשכח דולק בבית ולשאר מכשיר אחר. וכל זה כמובן שהיו צופים במעשיו, אבל בשאר מקרים שלא היה לידי מישהו שרואה את מעשיו, היה מרשה לעצמו איסורי שבת על ימין והשמאל, בידיו ממש. למשל, הוא גילה ביום טוב שהמקרר הנוסף כבוי, הוא לקח את המפסק והכניס אותו לשקע והדליקו. האובססיה שלו למצוות בל תשחית הייתה מוציאה אותו מהכלים. ילד שהיה מסוגל לצלם את הצלחת היה עובר מסע התעללות שכלל מכות על עטות בכוח ועוד. מי שהיה רוצה להימנע מהתקריות היה נאלץ בחשאי לקחת את שיריות האוכל בצלחתו ולשים אותם בכיס או לזרוק אותם בפח. אבל אם האבא אבינו היה מוצא את שירות האוכל בפח, הסוף שלו היה גרוע מכל. הוא היה מכריח אותנו לאכול מהפח, ללא רחמים, ללא פשרות, הכל ביצילה של איסור בל תשחית. קמצנות שלו הייתה זוועתי, תמיד היה משתמש בסיפור כיסוי, כאילו יש לנו ברכה בבטן, שאנחנו מסתפקים במועד ולא צריכים לאכול הרבה, אך בעון שיטתי הוא היה מכין אוכל בצורה מצומצמת כזו, שהיינו מקבלים צלחות של מנה מרכזית כמו גודל של מנה אישית, והיינו צריכים להתחלק בזה שתי ביסים ומרגישים אחרי זה רעב, וגם במקרים שהיינו צריכים לעשות על האש, הוא היה מוציא בשרים ואוכל בשפע, והיה איזה אורח או מכר שהיה מתגרב ורוצה לטום, הוא היה נמנע מלתת לו, שחס ושלום הוא לא ירגיש שמנצלים אותו. שבתות. הנזכר בשבתות זה הסיוט השבועי. כל סעודה הייתה נמשכת כמה שעות עד שהיינו מאבדים את הסבלנות. היינו מוברגים לכיסאות כל השבת. לא היה מושג כזה לקומה שולחן או לעבור לספה וכל שכן ישחק באיזה משחק. היה אסור לעלות שום נושא בעולם שלא קשור לשבת. כל נושא שלא דברים של, 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 של דברי תורה או פרשת השבוע היה מושבת על המקום. גם בשבתות שהיה נשאר זמן שעה או שעתיים שיפת מנחה, אני זוכר את עצמי עומד בחילו ברעדה ליד החדר של אבי, זמן שעולה לנוח, ולא מצליח להוציא מפי בקשה שרשה לי לצאת מהבית ללכת ללמוד בבית המדרש. עד שאמא שלי הייתה מרחמת שאני תקוע חצי שעה ליד החדר ולא פוצה את פי, והייתה מבקשת מנו אישור. הייתה תקופה שהפסקתי גם לאהוב גם את אמא שלי, והפסקתי לדבר איתה כמעט על כלום, כי תפסתי אותה כמה פעמים מגלה לאבא שלי דברים שסיפרתי לה, ואיבדתי בה את האמון. היום אני מבין שהייתה קורבן לא פחות מאיתנו והעדיפה לסבול כדי להגן עלינו. מתי שלא הגן אז היה שהבינה בשכלה שהיא תעבור את הגבול אז נשאר לבד לחסדה. בישיבה גדולה היו פעמים של שבתות חופשה שפשוט לא חזרתי הביתה אלא נשארתי לבד בישיבה ואוכל שבת שלמה כמה לחמניות, עיקר לא לחזור לבית ולסבול את הצער ואת האימה שהייתי סובל שם. אני כבר בשלב זה אתן את הטלפון 039-039-039 למי שרוצה להגיב לדברים הנוראים האלה. אבי היה מכה אותנו בקטנותנו בכל הזדמנות, צביטות מתחת לשון, סתירות מעל השולחן, אפילו ברחוב שחזרנו מהתפילה בשבת, אם היה משהו בתפילה שלא מצחן בין כמו להזיז את העיניים מהסידור, במקום לחנך ולהסביר לי בצורה מכובדת, היה נעמד באמצע הרחוב ונותן לי סתירות, מכות, בעיתות, לעיני כל, ואני מלבד הכאבים האיומים שהיו ממנו כהבריון ממש, וכל אגרוף שלו היה אגרוף, הבושה היא זאת שכאבה לי, התבאשתי נמקה נשמתי, הוא קרא לי כל רגש חיובי כלפיו שעוד נשאר לי בלב לפני המכות הללו. גם במפגשים משפחתיים או בשבתות או מוצאי שבתות אל הסבתות, הוא לא חסך שבתו מהכות בי לפני במשפחה, קרם לי בושות ובזיונות לאינספור. אפילו בלילות הוא הצליח להשתלט על המחשבות שלי, ועד היום אני חולם על פרצופו המאיים בסיטואציה שאני מגיע איתו לחיכוך. הוא מעיר לי על משהו, אני מסרב, ואומר לו מה באמת אני חושב, הוא נהיה אדום, הוא תחיל לרדוף אחריי ומכה בי מהמקלות. אז רגע לפני שהוא פוגע אני מתעורר בבעלה. בתחילת שיעור ג' שבע גדולה התחלתי במסע השידוכים. לא רציתי בשום אופן שהאבי יהיה אחראי לכך, א' כי לא שמחתי עליו, ב' כי הוא היה מוצא לי בת זוג נגד רצוני, והשקפתי כפי רצונותיו שלו. ג' כי הוא היה מכריח לחפש לי שידור רק בקיבוץ א' או ב' והיה מושך את הזמן, כמו שהוא מרח את כל שידוכי שער אחי ואחיותיי. ואני רציתי להתחתן כמה שיותר מהר, כי רציתי לברוח מהבית. הרגשתי שאני לא יכול לשאת בלחץ ותלתיות של אבא שלי, ופניתי לבד משתחנית. אכן נפגשתי והתחתנתי, ועד היום הוא רודף אותי על זה שלא נתתי לו לחור את השידוך. כל הזמן ממריד אותי נגדה, מדמיין שהיא קלקלה לו את הילדים שלי, כמובן, ושלו, וגילתה להם על העולם, וכל זה דמיון אחד גדול, אשתי לא המרידה את האחים וחיות שלי נגדו, וגם הילדים שלו רועדים ממנו בגלל האימה שהוא משרה, ולכן הם נראים להתקרב אליו יותר מדי, הוא גם לא צריך שאף אחד ימריד אותו, כי הוא עושה לבד את העבודה. כיום אנחנו מפגשים פעם בחודשיים, בשבתות, אני אומר לו שלום, ביציאתי ושמינימוס, ויותר מזה לא פותח איתו שום שיחה, לא מדבר איתו, לא מסתכל לכיוון, מייחל שהוא לא יהיה בסביבתי בגלל הפחד והאימה שאני מרגיש ממנו. וגם בכל דבר שהוא רואה מיד מאיר, הוא אומר את השקפתו ולא יודע לכבד את האדם ודעותיו אשר הוא. תמיד הוא נותן לנו להרגיש לא מספיק דתיים, לא מספיק מוכשרים ולא מספיק מוצלחים כמו. אני מספר את הסיפור שלי לא רק כדי לזעוק זעקה גדולה ומרה על חיי הילדות הנוראים שלי, אלא לגרום לאנשים שיודעים על דברים כאלה לא לשתוק, אלא לזעוק את הזעקה. יש לכל אחד מאיתנו רשימה של אנשים לכל אחד מהאחים, רשימה של אנשים שידעו מה אנחנו עוברים ושתקו, ולא אמרו מילה, לא לאבי ולא אף אחד אחר. יש אנשים שנמצאים ברשימה עוד יותר גרועה, אלה שעזרו לאבא שלי להשתיק אותנו. בסיפורך הקודם הבנתי שלא רק אני עברתי את השואה הזאת, ואני יודע שככל שהדברים יוודאו, אנשים ישימו יותר לב אם נאמו בגופה מילדים לסבול, כפי שאני ואחריי ואחיותיי סבלנו. זה הסיפור, ותאמינו או לא, הוא חצי ממה שנכתב לי. חצי, כי יש דברים שהם ברמה פלילית אפילו לגמרי. אנחנו נצא לפרסומות, כבר אני רואה טלפונים שמגיעים, 039-039-039, פרסומות ונחזור.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
דיסקונקי קטן, עם הדרכה הורית מפורטת, לבית שלב, נעים ורגוע יותר. להזמנות, חייגו כעת, 077-405-2003. אתגרים בחינוך, 077-405-2003. הקורס ניתן גם במסלול להכשרת יועצים.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
שנה הבאה הולכת להיות חוויה. סט העטיפות למחברות וספרים של ילדים מספרים על עצמם בגרסאות מרהיבות לבנים ולבנות. ובנוסף, יומן הקואוצ'ינג הראשון לילדים עם עשרות משימות ואתגרים בתחום הלימודי וההתנהגותי. כי איך אומר חיים ולדר?
ללמוד זה להצליח.
להשיג בסניפי יש נתיב החסד ובחנויות המובחרות.
מחפשים השקעה? חייגו, כוכבית 6720, אפשרות רווח עם פוטנציאל גבוה, ההשקעה הכי משתלמת. לפרטים ופגישה חייגו, כוכבית 6720, כוכבית 6720.
תרייג, אתם מוכנים?
מוכנים למה, תנחום?
למופע חבורת תרייג בין הזמנים.
מה, תנחום? גם אני צריכה לבוא?
לראשונה זה קורה. חבורת תרייג עולה על הבמה למופע ענק שטרם נראה כמותו. המופע יתקיים בבנייני אומה בירושלים. לרכישת כרטיסים, כנסו לאתר חבורת תרייג או חייגו 0722-796666.
אז תבואו!
תתבואו!
שימו לב, פאמיד סטור עכשיו במבצע מדהים לחמישה ימים בלבד. 30 פריטים רק בשלושה שקלים. לדוגמה, 12 תבניות אלומיניום שבמבצע רק בשלושה שקלים. כן, 30 פריטים בשלושה שקלים. אז רוצו עכשיו לפאמיד סטור. פאמיד סטור, מערכים וחוגגים. המבצע בכל סניפי הרשת.
הרפתקה חדשה, פארק פליימוביל מסביב לעולם, בגן הבוטני ירושלים. קחו דרכון ובואו להפליג בספינת פיראטים, לבקר במערב הפרוע, להנות ממשחקיית ענק ממוזגת ומתקני אתגר בסגנון נינג'ה בטבע. הזמינו עכשיו, כוכבית 6226.
בוגרת קמפוס לוסטיג מקבלת תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב ומשתלבת בעבודה המביאה פרנסה בכבוד. קמפוס לוסטיג, קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד, בית של תורה. כוכבית 3118, כוכבית 3118.
תושבי באר שבע והסביבה.
הרשות לפיתוח הנגב, עיריית באר שבע וחברת כיוונים, המחלקה לתרבות תורנית, מזמינות אתכם הציבור היקר שלנו לאירוע הגדול של הקיץ באקסטרה פארק בגן הפעמון בכניסה לנווה נוי. שידור חי בכל חי של התוכנית טובים השניים, זמרים אורחים, מידע טסה ולהקת הקינדרלך, אופר הלוי בהצגה, קרקס אפריקאי, מופע להטוטים, מתקני לונה פארק, טרמפולינות ועוד. יום שני, י"א באב, החל מהשעה 6 בערב, הכניסה חופשית.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
אנחנו עם המאזין או מאזינה הראשונים. ערב טוב. ערב טוב.
ערב טוב.
כן.
שלום וברכה.
כן, בבקשה.
רציתי לספר את זה. אני גדלתי בבית של 10 אחים. פה בבני ברק.
10, כן.
עברנו התעללות קשה מאוד. אצלנו זה היה גם ההורים, משתי ההורים. גם האבא, גם האמא. שלוקים בנפשם. בגיל 14 עיפו אותי מהבית, נזרקתי לרחוב, והיה אדם מאוד יקר מהעירייה שאתם מכירים דווקא, שהוא הציל אותי. ועל באמת הבעיה המרכזית היא שכל הסיפור שהגיע, הגיע לרבנים, הכל היה בחסות זה שאנחנו מטפלים. ובפועל לא היה להם כוח באמת לטפל בזה, כי ההורים היו לוקים בנפשם, אז היו באים לדבר איתם, היו אומרים שהכל בסדר. ושאר האחים המשיכו לסבול בבית, והסיפור הזה עד היום ככה מתגלגל לצערי.
מה פירוש עד היום מתגלגל?
נשארו האחים בבית שהמשיכו, היינו חוטפים מכות, גם האבא גם האמא, מכות עם חגורה, מכות עם מקלות, אמא שלי שפכה לא פעם ולא פעם הם גם שמן רותח בתור עונש על היד.
מה אתה רואה?
ממש כן, ממש באכזריות, גם מילולית וגם פיזית.
עכשיו, אתה אומר אותו גורם שאמר לך, שאמרת שהוא עזר לכם. כמה הוא עזר?
הוא עזר המון, רק שהיה את המסכה של זה עדיין רבנים, אז זה הרבה לא עזר. ומערכת משפט ומשרד הרווחה גם לא עזרו בסיפור הזה. תמיד נתקלנו בקשיים שהרבנים משתפים פעולה, הרבנים עוזרים במשפחה, ובמציאות הרבנים לא... לא שאני חלילה מדבר על גדולי הדור, אבל היה הרבה מעורבים בזה.
גדולי הדור ודאי לא היו מעורבים, אלא כנראה שיש... אתה רוצה להגיד שהם השתיקו? אתה אומר שהם פשוט לא עשו שום דבר.
פשוט לא שהשתיקו, פשוט ניסו על באמת לעזור, רק ההורים סתמו את האוזניים לכל מי שבא ודיבר איתם על בעיה שיש.
לא, אבל הרווחה הייתה שם לפי דבריך.
כן, הרווחה הייתה, יש הוכחות, יש עדויות, יש הכל, ועדיין זה לא הספיק להוציא את ההורים לטיפול או להוציא את הילדים מהבית, כי יש את הרבנים.
קודם כל, מאוד מעניין אותי, אני הייתי מאוד מרוצה לשוחח איתך אחרי משם שאני שייך למערכת הרווחה, וזה באמת, זה סוג, אני רוצה להגיד משהו שלפעמים, אחד הדברים שמעניין בציבור שלנו, היחס השני, כאילו ההפוך והקונפליקטי, מצד אחד הרווחה זה הדבר הכי גרוע, כי הרי לוקחים ילדים מההורים שלהם, מצד שני, כשלא לוקחים, אז הנה אתה אומר משתיקים, זאת אומרת, יש פה באמת בעיה מאוד מאוד גדולה. אני רוצה להגיד לך, רגע, שנייה, אני רוצה לספר לך ש... לפעמים אנשים מתקשרים לרווחה ואומרים, חייבים להוציא אותם מהבית. על מה? לא, על דברים ממש קטנים, זאת אומרת, אין להם כסף, או אין, חייבים להוציא מהבית. אנשים כבר מביאים את הפתרון. ובאמת, אני חייב לומר שהרווחה משתדלת לא להוציא ילד מהבית. אבל מקרים כאלה, בפירוש, מצדיקים. אבל... כן.
היה רוב הטענה הייתה שזה לשמור על הציבורים של הילדים שישארו חרדים, והפחד היה לאן הם ילכו ולאן הם יתגלגלו. הזמן והחיים עשו את שלהם, ולצערי רוב המשפחה לא נשארה בקו של הדעת, אז זה הרבה לא עזר באמת, ונשארו פצועים בנפשם. יש משהו שצריך פשוט יותר להבין, אני לא יודע איפה, אבל במערכת הרבנית ש... וכמה שמפחדים יותר מדי על משהו מסוים, ונכון, אבל צריך לדעת לזהות על באמת שיש את הבעיה ולטפל בה.
אני יודע שמרן הרב שטיימן אמר לי באופן אישי, חמירה סכנת מאיסורה. כשילדים נמצאים בסכנה, פחות צריך להסתכל על הנושא, קודם כל צריך לדאוג על הגוף שלהם ועל הנפש שלהם, ולאחר מכן לחשוב על הנושא, הנושאים האחרים, וזה היה הוראה מאוד ברורה, ואני יודע שגם כיום הרב סילמן למשל, ורבנים חשובים, ורבנים שמובילים את הדברים, אבל אנחנו באמת, מאוד חשוב לי לרשום את הסיפור שלך, זאת אומרת, אני אבקש משלומי, יש לך את המספר שלו? אוקיי, יש לנו את המספר, אני אפנה אליך, כי אני רוצה לקחת את המקרה שלך ככשל. זה לא כשל, זה לימוד. לימוד איך אנחנו פועלים שלא יקרה דברים כאלה יותר. זאת אומרת, אני אמנם לא עוסק בתחומים הללו, אני גם עוסק יותר במניעה. המרכז הילד למשפחה הוא יותר בקטע של למנוע דברים כאלה, עובדות בילדים שעדיין לא הגיעו למקומות, אבל אני בהחלט רואה את עצמי שייך למחלקת הרווחה, ואתה רואה שאני מעלה את הנושא הזה בלי פחד ובלי אימה. אני מודה לך מאוד, אנחנו עם טלפון... איך?
אני אומר, אני אשמח גם לכתוב איזה סיפור, זה משהו שיכול לחזק הרבה.
אני מאוד מודה לך. כן, בסדר, תודה לך. אוקיי, המספר שלך כבר אצלי, אנחנו עם מאזין או מאזינה נוספים, ערב טוב.
ערב טוב לך.
כן.
תראה, אני שומע את הסיפור, ואני פשוט עמום, אני מזועזע. אני כאילו מסרב להאמין שזה דבר שהוא קיים.
כן,
אנשים... אני חושב לעצמי עכשיו, אם עכשיו אדם שהוא לא בעולם התורה... שומע, מאזין עכשיו לסיפור הזה, לך בתוכנית. אם הוא רצה טיפה להתקרב, פשוט טיפה ניסה לקרב אותו, מה הוא חושב עכשיו, מה הוא עושה עכשיו, ומה השלכות לעתיד, לגביו, לגבי כל המשפחה שלו, אם הוא חשב אי פעם להתקרב או משהו. אני גם שואל שאלה, כשקורה מצב כזה, מה, אנשים הם עד כדי כך כאילו... טכנים, רובוטים, למה לא קמים ועושים מעשה? למה כאילו עוד יום עובר ועוד שבוע ועוד שנה ועוד
אז
שנה?
אז תן לי להגיד לך משהו לגבי מה שאמרת, לגבי אם בן אדם חילוני או מישהו שומע, אז אני אגיד לך את זה ככה בשפת העם, כמו שאומרים, מעניין את הסבתא שלי, כאילו לא מעניין אותי בכלל, אותי מעניין הילד הזה או הילד הבא, זה יותר מעניין אותי, זה דבר ראשון, אבל אם אתה שואל אותי אחרי זה, חברה שיודעת למצוא את כשליה, היא חברה שאפשר להצטרף אליה, חברה שלא יודעת לעשות את זה, ממנה הייתי פוחד, אתה מבין? זאת אומרת, דווקא אם הייתי בן אדם, הייתי אומר, וואו, אם יש כזה מקרה, כל אחד מבין שזה לא החינוך, אנחנו לא מכירים, עובדה שרוב האנשים לא מכירים, אני אישית, חיים ולדר, בגיל 50, למרות שאני שמעתי כאלה מקרים, אני יודע, מודיע וגם טיפלתי בכאלה מקרים, אבל בוא נגיד הם באחוזים הרגילים, או אולי, אני לא יודע, פחות או יותר, אבל הם באחוזים שנמצאים העולמיים, העובדה שחברה באה ואומרת, כזה דבר אנחנו לא רוצים שיקרה, ואנחנו לא רוצים גם שאנשים יפגעו בילדים, ואנחנו לא רוצים כל מיני דברים כאלה, זו חברה בריאה יותר, מאשר חברה שבאה ואומרת לו, אצלנו הכל בסדר, והכל בסדר, ושיסבול הילד הזה, מה אכפת לי, כך שאנחנו הכל בסדר. תבין, לכן אני לא פוחד, זה לא שיקול בכלל. ואם מישהו לא רוצה להצטרף, שלא יצטרף, זה לא הנקודה שלנו. יש פה כשל, שהוא כשל, בוא נגיד באחוזים, אני לא חושב ש... עובדה שאנחנו לא מכירים הרבה כאלה. אבל עדיין יש כאלה. וייתכן יש מצב בהחלט שדווקא, לא, אתה יודע מה, כשאני חושב על זה, לא. כשאני חושב על זה, לא. בחברה חילונית, זה עלול להיות יותר, ואני אסביר גם למה. כי זה לא מדובר פה בדת, זה לא קטע של דת. רואים שהבן אדם הזה גם לא דתי. הוא עושה מה בא לו. אני גם הורדתי... החלקים שהכי הורדתי זה החלקים שהוא מספר כמה הוא לא היה דתי אביו. אבל המעניין יותר, בחברה אחרת, החברה החילונית היא לא שבטית, וממילא פחות יהודים, כלומר בן אדם תקוע בענייניו והוא לא מדבר. עכשיו, הם מצאו פתרונות לזה, למשל, אני ראיתי פרסומת שהם עושים בטלוויזיה שלהם, שרואים אבא משחק שחמט, והבן עושה זה מהלך טוב, ופתאום פח, הוא מתעצבן ושובר. זה לא אמור להיות ככה. תתקשרו, טק, טק, טק. כלומר, באיזשהו מקום זה יוצר אימה על ההורים לעשות דברים כאלה. על הורים, מלא על ההורים. אני חייב להגיד שאני פה עומד בנקודה מאוד מאוד בעייתית, כי אותך תקשורת גם לא נותנת להורים להגיד לילד לא, או לא נותנת להורה להניש את הילד שלו. אנחנו צריכים לדעת את ההבדל בין חינוך נורמלי, שכולל אהבה וכבוד וערכה ויציבות וזוגיות נאותה ונוכחות הורית, שהיא גם מחייבת גבולות וסמכויות, ואין בעיה כזאת. הורה יכול להגיד לילד לא, והורה יכול גם להניש ילד, וזה בסדר גמור. ברגע שהדברים הם מגיעים למקומות כאלה של שתלטנות ושל רשעות ושל פגיעה, החברה צריכה לקום ולבאר את זה מקרבה. זה הכל. וזו חברה בריאה. וגם בחברה בריאה יש מחלות.
אני מבין את זה מהחול. השאלה אם אכן באמת החברה עושה משהו.
אז זהו, לכן אנחנו פה. אנחנו פה. כדי שהחברה תעשה. בשביל זה אנחנו פה. אני מאמין שמי ששומע את התוכנית הזאת ויראה דבר כזה, יגיד פה לא מתאים לי. יותר אני לא אתן לדבר כזה לקרות, והוא ילך לרווחה, הוא ילך למי שצריך, הוא ילך לרבנים, וגם הרבנים היום יותר יודעים שלא אי אפשר לעשות דבר כזה.
גם אני שואל את עצמי, כאילו, מה הקטע של אותו אבא שמתנהג ככה, שכביכול הוא מזכה את הרבים, ואנשים מתייעצים
איתו? לא, לא, זה לא, זה לא, בוא תראה, אל תלך לשם.
איפה יראת שמיים המינימלית? איך זה יכול להיות? יש פה פגיעה בנפש, כי דעתי הוא פגוע נפש.
נכון.
זה מדובר... לא הגיוני.
אז בוא אני אלמד אותך. יש אנשים שרוצים לשלוט. ושליטה הרבה פעמים היא דרך דת, היא דרך תקסים. יש כאלה גם כתות, מנהלי כתות שהם בכלל לא דתיים, אז הם יוצרים איזה מין קבוצה, שהקבוצה יש לה כל מיני חוקים, ודרך החוקים, אפילו חוקים מטורפים, טיפשיים, זה יכול להיות חוקים שקשורים לטבע, זה יכול להיות חוקים שקשורים ליוגה, או אלה כל מיני דברים. הם יוצרים איזה מין מערכת חוקים פנימית. עכשיו, המערכת החוקית היא לא מעניינת, היא רק בשביל לשלוט על הזולת. ובמקרה הזה, העובדה שבן אדם עצמו לא היה יראה שם, שזה מאוד הפתיע אותי גם, שהוא בכלל, שהוא עושה, הוא מחלל שבת, הוא עושה ועוד דברים ש... אבל על דרך הדת הוא מצא דרך להתגדר בה, כדי לשלוט על הילדים שלו. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו. אנחנו כתוב, כבד את אביך ואת אמך. אני מציע לכל אחד שמקשיב לי לבדוק את עצמו, האם יש בו קטע של לשלוט על האחר? לשלוט על האחר זה בכל מיני כיוונים, זה בין חברים יש כאלה ששולטים, בין בני זוג יש שתלטנות, בין ההורים לילדים, השתלטנות לא אמורה להיות, וגם לפעמים יש שתלטנות של ילד על הוריו, כן? שילד מנסה להכריח את הוריו, לעשות כל מיני דברים, זו גם שתלטנות. אנשים צריכים להיות לא שתלטנים, וצריכים לבדוק את עצמם. יותר מזה, יש גם אנשים ש... ופה צריך להיזהר, גם מורי הוראה, אז... או מחנכים, או אנשים ש... הם צריכים תמיד לדעת ולבדוק את עצמם. כי הנושא של שליטה הוא נושא שעלול למכר. בן אדם שיש לו כוח על האחר, הוא עלול לפתח כל מיני התמכרות לדבר הזה. הנה, אני שואל, הרגע, מה הוא לא שומע בקולי? מה, הוא לא עושה מה שאני אמרתי לו? אני עכשיו אגיב, עכשיו אני אעשה את זה. זה לא, אתה לא אמור לחשוב דברים כאלה. אדם לא אמור לשלוט על האחר, נקודה. הוא אמור לחנך, מורה, את התלמיד, הורה את ילדו, הוא אמור לנתב, לא לשלוט. ואדם, וכאן עוד משהו, לא אמור להישלט. אנחנו אנשים שלא צריכים להיות נשלטים על ידיכם, ומי שמרגיש שמישהו שולט עליו, זה לא דבר נכון. בן אדם מרצונו יכול להגיד, כמו שאני יכול להגיד שהרב שטיימן הוא מורי ורבי, ואני רוצה שהוא יגיד לי מה לעשות. זה בסדר, זה הרצון שלי, זה לא, אבל כאשר מישהו מכריח מישהו, זה משהו שלא צריך להיות.
אני מבין, כן. אני, כל זה בעצם נובע מחוסר יראת שמיים. ואני בדרך דרכך הייתי מבקש לפנות לרבנים שבאמת שומעים את המקרים האלה ובאים אליהם לבקשת עזרה או משהו, לקחת כל מקרה בצורה רצינית ביותר ולעזור באמת בתור אדם ירא שמיים לפני הכל. כי יראת שמיים היא הקובעת. וכשמדובר על יראת שמיים, מדובר על אמת לאמיתה. ורק אחד שהוא באמת אדם ירא שמיים יכול לטפל בזה כמו שצריך, ואני מתחנן לרבנים שמקבלים את התלונות האלה, לקחת את זה בשיא הרצינות ולא לא, לא להדיף שום מקרה, ככה בתור דבר שהוא כאילו לא רציני, אלא כל מקרה לקחת בצורה רצינית, כאילו שזה קורה לא עצמו בביתו. דרכך, אני מקווה שזה באמת הדברים הגיעו לאוזניים
אני מודה לך על הטלפון, ואנחנו עדיין עם ה-039-039-039. אנחנו נצא תכף לחדשות, פרסומות, ואני מזמין אתכם באמת לדבר על הנושא של גם שליטת יתר, גם להתייעץ, מהי שליטה, מהי לא שליטה, מה לגיטימי להגיד לילד, ובפירוש אנחנו, בעיקר בימי הילדות, אנחנו אמורים כן לשלוט, לא לשם השליטה, אלא לשם הניתוב, ובפירוש אין שוויון. בין הורים לבין ילדים, הורים הם אמורים לשלוט על ילדיהם, הם אמורים לנתב את ילדיהם, שוב לא לשם שליטה, לשם הניתוב, השליטה היא בפירוש לצורך החינוך. אבל איפה הדברים מסתיימים, ועל מי אסור לנו לשלוט, וכאן זה מתחיל בנושא של חברויות. אנשים לפעמים מנסים לשלוט על חבר, או על חבר, משני על חברה, להגיד לה אם היא תדבר, אם היא לא תדבר, איפה היא, מה היא עושה, מה היא לא עושה. אלה דברים מאוד מאוד רגישים, ושווה ככה לעסוק בתוכנית שלנו. אנחנו נסיים את השעה הזאת, אנחנו עם טכנאי אורי כהן, ועם שלומי פולקה מפיק, אנחנו נצא לחדשות, פרסומות חדשות, ונשוב לכאן בשעה הבאה.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים.